גיל, ברוכות הבאות לנשים זה הכל, בקוף, הפודקאסט שמדבר על ואל נשים, נשיות ומה שביניהן. אנחנו מזמינות אתכן לקחת חלק, בשיחה בין שתי חברות, על נושאים שמקיפים את החיים שלנו, אבל אולי לא מקבלים מספיק פוקוס.
וגם אולי לאסוף על הדרך תובנות על עצמכן ועל העולם. חשוב לנו לציין שאנחנו אומנם מדברות בלשון נקבה, אבל המילים שלנו פונות לכולם.
גיל, על מה נדבר היום?
היום נדבר על שמנופוביה. זה נושא שרצינו לפתוח כאן איתכן ממש הרבה זמן, אחרי כזה כל מיני שיחות שהיו לנו בנושא שהיה ממש מעניין. אתן שומעות כרגע את לני. לני מקליטה איתנו את הפרק. רצינו להגיע לזה אחרי הפתיח, אבל אני רואה שאין ברירה אלא להגיע לזה עכשיו. זהו, תישארו, יהיה מעניין.
מצחיק אותי שאמרת שמנופוביה.
כן, כי זה כמו כזה, כזה, אני מדבין את טוק שואו של פעם.
לפני שנצלול, רק רוצות להזכיר לכן שיש לנו גם קהילת פייסבוק וגם קבוצת וואטסאפ. וגם את לני. הקישורים אליהן בתיאור של הפרק. וגם אם עדיין לא דירקתם אותנו בספוטיפיי, זה מאוד יעזור. Thank you so much.
טוב, אז כמו שאמרנו, לני איתנו ותהיה איתנו, וכנראה שאנחנו עוד נשמע אותה במהלך הפרק, אבל זה גם קשור לזה שאנחנו מקליטות בצל המלחמה, שוב, עדיין, אחרי הרבה זמן שלא הקלטנו, והחלטנו ככה באמת לעשות את זה בצורה הכי אותנטית.
100% אותנטית.
כמו שאנחנו יושבות פה ככה עם לני, ובאמת בצל כל מיני חדשות ודברים שקורים ברקע.
את חושבת שכולם יודעת מי זאת לני?
מי שלא יודעת מי זאת לני, אני חושבת ש...
שתבוש.
בושה וחרפה.
שתבוש.
כי לני היא האחיינית הכי מתוקה בכל העולם הזה.
הבת שלי המתוקה.
נכון, הבת של רוני המתוקה, שהיא עכשיו בת כמה כבר?
חמישה חודשים. הקלטנו את הפרק הקודם כל כך מזמן.
נכון, שהיא כל כך גדלה בזמן
ממש,
הזה.
ממש. ממש, כאילו הקטע של בצל המלחמה, העובדה שעבר כל כך הרבה זמן שלא הקלטנו, העובדה שעבר כל כך הרבה זמן מאז החיים הקודמים שאנחנו השארנו מאחור מזמן, העובדה שהספקנו להשתנות בתוך המלחמה הזאת כבר כמה פעמים.
ממש, ממש. שאגב, ניתן איזשהו טיזר קטן שכשהפרק הבא שיעלה, הוא מתקשר לזה, למורכבות שלה לחיות ככה בצל הגם וגם.
איזה טיזר קטן את עשית פה, ממש פרומו.
זה היה ככה על הדרך, שגם שם כנראה נשמע את לני ברקע. אז אנחנו מדברות על שמנופוביה היום.
נכון, זה הנושא.
זה נושא שרוני בחרה, שתדעו, כי רוני מתמודדת עם הדבר הזה יותר ממני, או יותר, או רק ממני, או לא יודעת,
מתמודדת עם הדבר הזה.
כן, תכף נרחיב מה זה אומר. נראה לי ששווה, קודם כל, שתסבירי למי שאולי לא בטוחה בהגדרה, מה זה בכלל שמנופוביה, כאילו על מה אנחנו הולכים לדבר היום, הולכות.
אוקיי, אז בגדול, שמנופוביה, כשמה כן היא, פחד מהשמנה, מאנשים שמנים.
פחד משמנו.
פחד שמן. פוביה זה פחד כמובן. והרבה פעמים כשאנחנו מפרקים רגע את המושג שמנופוביה, זה נשמע מוזר בכלל לפחד משמנים. כאילו מה זה ליצן מפחיד?
מה זה
עכביש? כאילו מה זה לפחד משמנים? ואני חושבת שזה כי אנחנו לא מבינים כמה אנשים מתנהגים לשמנים ולהשמנה
אחרת.
כמו הפחד הכי גדול שלהם. אולי אם אני אשאל אותך מה את מפחדת, את תגידי לי נחשים והכבישים, אבל בסופו של דבר אנשים מתייחסים ומתנהגים לני את מבלבלת אותי, מתייחסים ומתנהגים להשמנה ולאנשים שמנים באותו פחד והתרחקות, כמעט כמו הפחדים האחרים שאנחנו מדברים עליהם.
גם יש פה, אמרת את זה מקודם, לפני שהתחלנו להקליט, וזה חשוב נראה לי לשים על זה איזשהו ספוטלייט, שיש כאילו שני פחדים תחת שמנופוביה. יש את הפחד האישי שלי מלהיות שמן, ויש את הפחד מאנשים שמנים. וזה נראה אחרת בהתנהגות, כאילו זה הרבה פעמים דומה, מקביל, מתחבר, אבל זה כאילו שני דברים כזה שמתחברים, אני אומרת מלא, כאילו אני חייבת להפסיק. אוקיי.
אוקיי. בכל מקרה, אם אנחנו רגע מנסות להוריד את המושג הזה אל העם, בסדר, אלינו, לחוויות האישיות שלנו,
כן.
אני לא חושבת שכל חיי, גם כשהייתי ילדה שמנמנה, או נערה שמנמנה, וגדלתי עם השנים, לא חושבת שידעתי לשים על זה את האצבע, לא חושבת שאפילו הרשיתי לעצמי לחשוב שיש מושג חברתי, רשמי, שיעזור לי לפרוק את התסכול שלי. מצליחה להבין מה אני אומרת?
כן.
לי משהו בלהבין שיש דבר כזה, פחד מהשמנה ומשמנים, עזר לי לכעוס על עוד אנשים חוץ מעל עצמי, שבעיניי זה אחלה, זה אמנם לא הטיפ שלנו, אבל זה אחלה טיפ בעיניי לכעוס על אנשים אחרים, ולא על עצמנו. וזה דייק לי את העובדה שאנחנו בחברה...
שזה גדול ממך.
בדיוק, זה חברתי, זה תפיסתי, ואני מצטערת לבשר לכם, זה ישראלי. אוהו, כמה זה ישראלי. לא אומרת שאין שמנופוביה בעולם, זו לא הכוונה שלי.
כן.
כי גיל עושה פה פרצופים.
לא, כי גם קשה, כאילו, אנחנו לא מכירות מספיק לעומק עוד חברות, אז נורא קל להגיד, זה ממש ישראלי.
אני אסביר למה זה ישראלי.
בגלל שאנחנו חטטנים.
מהמם. אנחנו עם.
אנחנו כל כך אוהבים להתערב אחד בשני.
We are kibbutz.
We are kibbutz.
ואנחנו חטטנים, ואנחנו מאירים, ויותר מזה, משהו בישראליות גם מעריץ איזושהי שלמות של אתוס כזה, של לזה צריך לשאוף. אני לא אמנתי שאני אגיד את זה, היה לי אתמול שיחה עם מישהי על זה, אבל ישראלים מעריצים יופי, משום מה. אני לא חשבתי שזה משהו שאני אגיד אף פעם. יופי, אסתטיקה, מאוד ספציפית. כמובן שלא צריך לראות יותר משתי סרטים הוליוודים אמריקאים בשביל להבין שאנשים חווים קשיים, אם הם נראים שונה, כן?
שזה לא רק בישראל.
בדיוק, זה לא רק בישראל, אבל הצורך שלנו להעיר והאובר היכרות והתערבות שישראלית, אני מצטערת, אני מאוד שמחה להיותי ישראלית, אבל זה מאוד ישראלי. בישראל, לדעתי, אני לא יודעת על פי מחקר עולמי, אבל לתחושתי, בישראל, שמנופוביה היא דבר מאוד 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 נפוץ. ויש להגיד, שכיח.
כן, אני לא יודעת איך זה באמת ביחס למדינות העולם, אבל אין ספק שזה מאוד נפוץ פה, ואולי בשביל קצת באמת עוד יותר להוריד את זה אל העם או אלינו, מה שנקרא, אולי פשוט תספרי את איזשהו סיפור של משהו שקרה לך.
זה אנקדוטה, את אומרת.
כן, משהו של, הנה, תראו איך זה נראה במציאות, ואולי לפני כן רגע, היא באה לדבר, עצרתי אותה. אני אגיד שלמה אני אומרת לרוני, תשתפי סיפור, כי באמת זה אחד מהנושאים שאני יכולה מאוד להבין או לדמיין, אבל אני לא יכולה להזדהות. כל מה שאנחנו נדבר פה היום על שמנופוביה, אני מכירה, אני חקרתי את הדבר הזה, אני לומדת את הדבר הזה, אני שומעת על הדבר הזה, אני חלק מתנועה שמגנה את הדבר הזה, אבל מעולם לא הייתי אישה שמנה, אז מעולם לא חוויתי שמנופוביה בעצמי. אז כן, היה לי חשוב כזה להגיד את זה, וגם זה, כאילו, זה פשוט אומר שלך יש הרבה יותר אינפוטים בעניין, ולמה אני רוצה שתספרי גם משהו שהוא כזה חוויה אישית של איך זה נראה בפועל.
אני אגיד שלא כדי להתנצל, שאין בסיפורים או בשיחה הזאת בכלל מן ההתמסכנות. מכנות. אני חושבת שאם יצא לכם לשמוע כמה פרקים שלנו, אתן יודעות שאני במקום שבו אני כבר מבקרת, בין כעס לבין ביקורת חדה, המון מהדברים האלה. זה כבר פחות מכאיב לי ברמה האישית.
אבל זה הכאיב לך פעם.
זה גם עדיין צובט, זה עדיין מכאיב לי ברמה החברתית.
אז על מה...
מלוא לגיטימציה לחוב.
אז על מה את לא מתנצלת?
חשוב לי להגיד שהנושא הזה לא עולה כדי שנספר כמה כואב ומכאיב וקשה הדבר הזה. מאוד חשוב לי להבהיר שאנחנו, אני מגיעה לזה מתוך מקום
הסברתי.
הסברתי, תודה. זאת המילה שהייתה לי חסרה.
יופי, בשביל זה אני פה.
כן, לא מתוך מקום של אכלו לי, שתו לי, עשו לי, אלא מתוך מקום של בוא נדבר על התופעה.
אני גם בטוחה שיש מי ששומעות אותנו, שהן גם כן לא שמנות, והן מתעניינות בתופעה, והיו רוצות ללמוד, והיו רוצות להבין מה זה אומר, נכון. ואיך זה משפיע, זה גם בשביל זה.
נכון. אחד התסמינים החריפים ביותר של שמנופוביה הוא מושג ידוע ומוכר לכל, שמנופוביה רפואית. עכשיו, למה זה עוד יותר מטריד? כי יש איזושהי אמונה שכשאנחנו באים לרופא, אדם שלמד לא מעט שנים, אדם שאנחנו סומכים עליו, שיודע עלינו המון דברים אינטימיים, כמו גובה, משקל, בעיות רפואיות, עבר רפואי וכאלה, האדם הזה אמור להיות חף מכל סטיגמה, ביקורתיות, התנהגות לא נעימה, הוא אמור לשמור עלינו. ושמנופוביה רפואית היא מושג שמדברים עליו יותר ויותר עם השנים, כי יותר ויותר נשים בעיקר, אבל גם גברים, משתפים או החליטו לשתף על סיטואציות שקרו להם אצל רופאים שונים אגב, מרופא משפחה ועד רופא אוזן גרון, אוקיי? שזרקו להם הערות שנוגעות למשקל שלהם, כשההקשר בין הבעיה הרפואית שבגללה הגענו לבין המשקל שלנו הוא מקרי בהחלט.
זה לא רק הערות, זה גם מניעת טיפול בהרבה מאוד פעמים.
נכון.
נגיד, אישה שיש לה אשכרה איזושהי בעיה בברך, ומתייחסים אך ורק לזה שהיא בעודף משקל, אז אם תרדי במשקל הבעיה הזאת תיעלם, כשבפועל יש שם משהו לא בסדר, לא יודעת מה, בשריר, בעצמות, בגידים, דברים שהם לא בהכרח קשורים למשקל, ואז מונעים טיפול אמיתי, והרבה בעיות נגררות לאורך זמן. זה אחת מהתוצאות של שמנופוביה רפואית.
ולא רק נגרות לאורך זמן. אחת הבעיות החמורות שקורות כתוצאה משמנופוביה רפואית זה הימנעות. ואני אומרת את זה גם על עצמי, ואני יודעת את זה על עוד הרבה עוקבות שלי וקרובות משפחה שלי וחברות שלי, שנמנעות מלקבל טיפול רפואי, נמנעות בכלל מלהגיע
מהפחד שמה זה יקרה.
רק כדי לא לשמוע את ההערות האלה.
כן.
וזה כל כך נוכח וזה כל כך אמיתי, וזה כל כך מצער, כי גם אם אותו אדם שיש לו בעיה בברך והוא שמן, המשקל לא עוזר לו לבעיה, מגיע לו שיבדקו לו
את הבעיה.
את הבעיה.
לפני שמניחים.
את הגמישות יתר בברכיים, את הבעיה בגידים, בדיוק.
לפני ההסקה שזה רק המשקל. יכול להיות שזה גם בחלק מהמקרים, יכול להיות גם שזה רק המשקל, אבל אם הסקת מראש בלי לבדוק, אז איזה מין רופא אתה?
למה זה ככה? את שואלת אותי רגע לפני שאני אספר את הסיפור שלי.
אני שואלת? אוקיי. למה זה ככה?
תודה רבה, גיל. בעיניי זה ככה, בגלל ש... אחד התירוצים שאוהבים להגיד לי, כשאני לא אוהבת שמתווכחים איתי על שהשמנה זה מחלה וזה וזה, זה כי איגוד הבריאות החליט שהשמנה שווה מחלה. ומשהו בבחירה כל כך החלטית הזאת, שלא מבררת בין אנשים, שלא בוררת בין אנשים.
שלא משאירה מקום לספק.
שלא משאירה מקום לספק, בדיוק. גם רופא למד את הדבר הזה. זו עובדה מוגמרת מבחינתו. איזו מחלה, מה המחלה, האם כל אחד חולה במחלה, מה זה השמנה בכלל, כן?
כן, ממתי זה נחשב השמנה? כמה,
ממתי
כמה...
זה מחלה? כן. מה זה אומר? זה כל כך כאילו כללי, שגם רופאים מתנהלים בצורה הזאת. עכשיו, אנחנו לא מתעכבות פה האם על השמנה הזו מחלה וכמה, ואנחנו לא מתחילות לדבר בכלל על הנתונים האלה, אנחנו לא מדברות על בריאות בכלל כרגע, אנחנו מדברות לא, רק אולי, על חוויה.
אבל אולי כן שווה להגיד שכאילו ידוע רפואית ש... משקל עודף יכול להביא איתו כל מיני סיכונים למחלות כאלה ואחרות. אנחנו לא מתווכחות עם העובדה הרפואית הזאת. אנחנו בדיוק. מתווכחות עם, עם זה שלא מטילים ספק בזה ש, ששומן בהכרח מביא למשהו כאילו למחלה מסוימת, או לזה שבהכרח אדם בעל עודף משקל יסבול מכל מיני דברים.
אבל כאילו זה יש... לא משנה. כי ראיתי בדיוק אתמול סרטון של מאיה לי לוי, שהיא יוצרת תוכן בעיקר בטיק טוק, נהדרת, ומתעסקת המון המון בנושא הזה. והיא גם אמרה שאוקיי, השמנה זה לא בריא, גם להיות בטלפון שעות נוספות, גם לשתות אלכוהול, גם סמים, גם סיגריות.
גם לאכול בשר.
גם לאכול בשר, גם לצפות בטלוויזיה
בשעות
לשעות.
אבל אתה לא מסתכל על מישהו שאוכל סטייק.
גם לא לקחת טיפול נפשי.
הנה, דוגמה טובה. לא, אנחנו לא מסתכלים על מישהו שאוכל סטייק ואומרים, הוא לא בריא, למרות שהוכח שסטייקים או בשר אדום יותר מסרטנים מסיגריות.
הנה, בבקשה, גם שוטפת לנו את המוח. סתם.
לא שוטפת המוח, זה עובדה. זה עובדה, זה הוכח מחקרית. אבל זה באמת. אבל את לא מסתכלת על מישהו שאוכל סטייק ואומרת, איזה לא בריא אתה. את כן מסתכלת על מישהו שמן ואומרת, איזה לא בריא הוא.
בדיוק, זה חברתי, הרבה מעבר לטכני או מידעי או whatever.
וגם היכולת, לא היכולת, החוצפה של אנשים להגיד או להסיק על מישהו הוא לא בריא, בלי להסתכל על הבדיקות דם שלו למשל, או על כזה דברים שהם אשכרה מדדים לבריאות, זה כל כך מפגר, סליחה שאני אומרת.
אבל מה קורה כשמגיע הרופא, שהמידע שלי פרוס לפניו, גם אם הוא... גם אם ביקשתי וגם אם לא. ואז הוא נותן לי את ההערה הזאת, כלומר, כביכול, הכל, הוא עושה את הדברים על פי הספר, נכון? כי הוא פותח את התיק הרפואי שלי. אבל העובדה שאם אני אבוא אליו על כאב אוזניים, הוא יגיד לי דבר כזה, או כאב עיניים, ואני שמעתי כמויות סיפורים לא נורמליות. על אנשים שפשוט סירבו לתת להם שירות. ואנחנו במדינת ישראל, כאילו יש לנו ביטוחי בריאות חובה לכולנו,
כן.
זה נוראי. ויתרה מכך, יש סיפורים כמו הסיפור שלי, שהנה אני מספרת אותו גיל.
אחרי זמן...
אחרי פתיחה אחרי ארוכה. פתיחה,
כן.
האמת שסיפרתי את זה גם באינסטגרם, זה היה לא מזמן. אני עשיתי חיסון לווירוס הפפילומה. יש בנות שהתנגדו לחיסון הזה אצלי בתגובות, אנחנו לא מתעסקות בה אם זה חיסון...
באמת?
אני לא מתעסקת בה אם זה מומלץ או לא, זה לא ענייני.
אוקיי.
אבל עשיתי חיסון, זה חיסון שהוא מתפרס על 3 חיסונים, ושיש 4 חודשים וחצי שנה בין לבין, כלומר, עובר זמן בין חיסון לחיסון, ואני כהרגלי דחיינית כפייתית, כל הזמן שכחתי והתעכבתי בחודש וכזה. ותמיד החיסון הזה היה עול מבחינתי, מה עכשיו ללכת, לקנות את החיסון, להגיע לקופת חולים, גם הקופת חולם של... חולם. הקופת חולים שלי עברה מיקום, ולא ידעתי את זה, קיצור, היה יום כזה של יאללה, בוא נסיים אחר הזה. והגעתי לקופת חולים, ויושב שם בחדר האח,
אח,
והוא מבוגר יחסית, יותר מבוגר מההורים שלי, נגיד, לפי הנראות, וכזה, רואים שיש לו הומור ציני של מבוגרים, בלי לחליל, ואני מביאה את החיסון, שואלתי למה באתי, אומרת לו חיסון וירוס הפפילומה, זה שואל אותי שאלות כלליות כדי לוודא את השאלות הכלליות שצריך לשאול. שואל אותי אם היה לי חום לאחרונה, שואל אותי אם אני מרגישה טוב, שואל אותי אם אני אלרגית למשהו, הכל טוב ויפה. ואז הוא בוחר באצבע, ליטרלי אצבע, אצבע המורה, מצביע עליי, ושואל אותי, מילה במילה, אני לא מזייפת, את סתם שמנה או בהיריון? עכשיו, הלם, קודם כל, ומההלם יצא לי הגיחוך של, סתם שמנה, וכאילו החיים המשיכו, והחיסון בוצע, והוא המשיך עם בדיחות לא מצחיקות אחרות, ויצאתי משם, וכאילו לא הבנתי מה אני מרגישה וחושבת, הגעתי לאוטו, פתחתי את המצלמה, והעליתי לסטורי את השאלה. אמרתי, נעלבתי? אני לא יודעת אם כאילו זה פגע בי,
או שדווקא... לא, את גם שאלת, את גם לא היית בטוחה אם זה... כמה זה לא בסדר.
נכון, אמרתי, זה לא בסדר, נעלבתי, או דווקא קסם לי העובדה שהוא אמר שמנה, בקלות, כמו שאני אומרת, שיער חום. זה ממש מה ששאלתי. ואחר כך הלכתי עם זה לבת זוג שלי, והיא צרכה עליי.
גם אני צרכתי עליי.
וגם את צרכת עליי, ואז סיפרתי את זה לחברה, ועוד אחת, וגם היא צרכה עליי שכאילו, זה לא סבבה.
מאוד לא סבבה.
וזה מעבר ללא סבבה, זו התרדה. כי הוא דיבר אל הגוף שלי. הוא בחן את הגוף שלי, קרא לו בשם, כשאין שום דבר שמצדיק בתהליך הרפואי הנ"ל, לדבר על ממדי הגוף שלי.
לצורך העניין, הוא צריך לוודא שאת לא בהיריון, כי אסור לקחת את החיסון הזה בהיריון, אבל הוא יכול פשוט לשאול, להגיד, אני לא יכול לתת לך את החיסון אם את בהיריון, אז את בהיריון?
נכון.
מה זה קשור איך את נראית?
עכשיו, בנות כתבו לי, יכול להיות שהייתי חושבת שהוא שואל אותי את זה, כי אני שמנה. עכשיו, את מבינה? כלומר, אלבון יכול להגיע מכל מיני סיבות. אני לא מדברת על סאבטקסט אפילו. אני לא מדברת על מקרים שבהם הפרשנות שלנו יכולה להוביל לתחושה שפנו אלינו בצורה מסוימת בגלל הנראות החיצונית שלנו, בגלל שאנחנו שמנות.
כן, זאת הייתה הערה מאוד ישירה.
זה היה ישיר, ואחרי המון התכתבויות לקח לי איזה 4 ימים לענות לכל ההודעות, כי זה מה שהסעיר את האנשים שדיברו איתי. הבנתי למה. הבנתי שלא רק שנפגדתי, לא רק שנפגעתי, גם הוטרדתי, ושהגבתי כמו שיצא לי להגיב בעבר להטרדות כאלה ואחרות, ושזה הכי לא לגיטימי בעולם. אבל בסופו של דבר, ההתנהגות הראשונית שלי הייתה, מה לא בסדר? בי. אני נפגעתי? למה נפגעתי מזה? למה זה? הנה, הוא היה כליל, הוא צחקק. הוא שאל את זה בגלל שהוא היה צריך לשאול. כל כך הרבה זמן לקח לי לקבל את העובדה שזה היה לא לגיטימי מ-0 עד 100. אין פה אפילו מה לתהות בדרך.
ולמה אנחנו מעלות את זה בהקשר של השמנופוביה הרפואית? כי יש משהו עוד יותר לא בסדר בזה שגם אתה במקצוע כזה שהוא...
רגיש.
אמור להיות הכי רגיש בעולם לאדם שמולך, וזה לא משנה אם באת לעשות חיסון שהוא לא קשור למצב הרפואי שלך, הוא כאילו חיסון מניעתי, זה לא שאת עכשיו חולה.
אני אישה. זה סוג החיסון.
כן, אבל זה לא כמו עכשיו בן אדם חולה שמגיע עם בעיה, זה כאילו משהו כזה מניעתי, כאילו כביכול את מגיעה בריאה אליו. זה לא משנה, אתה עדיין במקצוע שאתה חייב להיות סופר דופר רגיש לאדם שמולך. זה, כן, זה
ושוב,
באמת...
ושוב, זה כאילו, וזה... הוא כביכול נפל על האדם הנכון. או לא בעצם, אבל הוא כביכול נפל על הבן אדם שהוא לא הצליח לצלק אחר כך. ושוב, אני לא אומר את זה מתוך מקום של, אני רוני הגיבורה, שאי אפשר לצלק אותה. אני פשוט מתעסקת בנושא הזה 24/7. אני כל היום מתכתבת עם אנשים ומדברת איתם על החוויות הקשות שיש להם מול להראות. אני מאוד מאוד משופשפת, זה אולי המילה הנכונה. ובגלל זה אני לא הלכתי וגשדרתי את חיי באוטו, אבל רוני שלפני כמה שנים חד משמעית כן.
ואולי זאת שהייתה אחרייך בתור.
ואולי זאת שהייתה אחרי בטוב, וזה יכול להביא לעוד מקומות שאני לא רוצה לתת השראה, אבל ההערות האלה יכולות להביא למקומות מאוד נמוכים ומאוד קשים, ולמעשים שאמר אח הזה, שאני לא תופסת ממנו בשום צורה, זרק לי, והוא יכול היה לזרוק למישהו ולעשות דברים הרבה יותר נוראים כתוצאה מזה. And that being said, הסיפור הזה לא... הוא דוגמה, הוא דוגמה אישית שלי, אז משהו שאני יכולה לספר מגוף ראשון, אבל... אבל הוא דוגמה ל...
טיפה בים.
טיפה בים, והיו מחקרים לאחרונה, בשנים האחרונות שנעשו בנושא הזה, וכמות השמנופוביה הרפואית שמצטובבת בינינו, אני חושבת שיש כמות לא מבוטלת של נשים, שמנות, שחוו שמנופוביה רפואית, ועד עכשיו לא יודעות לשים על זה אצבע. הן רק יודעות שהן יצאו מהחדר בתחושה נוראית.
כן, יש את המחקר הכי ידוע בארץ שנעשה בנושא, של דוקטור לנה סגי דיין, משהו כזה, לנה סגי משהו,
Okay.
מחקר סופר מעניין, יש כל מיני פרקים של פודקאסטים שהיא התערכה בהם, שהיא מספרת שוואו, כאילו תחפשו דוקטור לנה סגי, לא יודעת איך אומרים את השם משפחה שלה.
תגיע אותו.
דאין, דלד א' יוד נון, כזה. לנה סגי נראה לי ימצא לכם, נורא מעניין, מי שרוצה לשמוע על זה, ממליצה.
ממליצה. מה?
מה? כן.
נמשיך לדבר על עוד סוג השמנופוביה או שאנחנו...
קדימה, אני איתך, אני איתך.
אז הייתי שמחה לדבר על, על קצת מאיפה זה בא. אתם יודעות כבר, ועלנו גם פרק שלם על אידיאל היופי וכאלה, אבל אתם יודעות שאני מתעסקת מאוד בקטע ההיסטורי, אוקיי, של הדבר הזה. ואני מצביעה בהאשמה, שמונופוביה יש עשרות, עשרות, עשרות רבות של שנים, לא 20 ולא 30. אבל אני מפנה אצבע מאשימה מאוד לעבר איך שאנחנו גדלנו, הדור של גיל ושלי, ובטח, וגם האימהות שלנו, כאילו ההורים שלנו, הדור הזה, וגם קצת צעירות מאיתנו, אנחנו גדלנו בשנות ה-2000. בשנות ה-2000 היו השנים הקשות ביותר בעניין של שנאה.
כי אידיאל היופי היה מאוד מאוד קיצוני
בגלל חיצוניות באופן שלו. כללי, כן. נכון. זה גם אידיאל יופי מאוד קיצוני ברזון שלו, אבל פט שיימינג וסקיני שיימינג היו דבר שבשגרה, אני לא יודעת אם אתן זוכרות, או שלא יודעת אם זה יזכיר לכן, אבל מגזינים, שזו הייתה תקופה מאוד חזקה של מגזינים, בעיקר בארצות הברית.
הצהובונים, מה שנקרא.
נכון, צהובונים, GQ וכאלה, זה שם של מגזין, היו בקאברים שלהם מדי שבוע, או חודש, תלוי בסוג המגזין. היו מפורסמות, אני זוכרת את לינזי לוין הרבה פעמים, ואת בריטני ספירס, שמראים אותם או מאוד רזות ועושים להם את הסקיני שיימינג, או מאוד שמנות או משמינות.
זה אפילו לא מאוד שמנות, זה אפילו עלו...
על צלולית פה ועל סימן שם, השפלה.
בחנו כל גרם, כל גרם ממש.
המון מעידות על זה אגב בהוליווד, בדיוק על התקופה הזאת, זו הייתה תקופה נוראית ואנחנו גדלנו אליה. הילדות שלנו הייתה בצל הדבר הזה, ואם כבר את מדברת על ירחונים, בוא נדבר... סליחה, זאת לני משתעלת. את בסדר יפה שלי? יפי. אם אנחנו מדברים כבר על מגזינים, יש את מה שנקרא את התורה הרצינית יותר, את מה שעוד יותר הקיף את החיים שלנו, וזו הטלוויזיה.
כן.
וכשאני אמרתי לגיל לפני זה, שאני רוצה לדבר על טלוויזיה, ישר היה לה את הדוגמה המוכרת ביותר.
של פט מוניקה.
מפרנס. מפרנס. מחברים.
כן.
אנחנו גדלנו בשנות ה-2000, החוסר בפוליטיקלי קורקט היה קיצוני, ברמה שצחוק על שמנים היה דבר לא רק פופולרי, אלא הכרחי בחלק מסדרות ומתוכניות טלוויזיה, בשביל לשעשע. עוד דוגמה מעולה שיש לי, זה השיר שלנו. אני יודעת שלא כל העולם ראה את זה כמוני, ובכלל, אבל אני ראיתי את זה המון פעמים.
או רואה עד היום, כל יום, שוב ושוב, אחלה כמוך. של סדרה.
אבל גם נינט, אגב, גם בכוכב נולד וגם בעונות הראשונות, היו מתייחסים אליה כמאוד מאוד שמנה, וכשאת רואה את זה היום בשנת 2023, יואו, עכשיו תחשבו שלני חולה, היא בסדר.
היא לא שמנה.
היא לא שמנה.
לא, היא לא.
היא לא שמנה.
גם אותו דבר, נגיד, עם מרינה מקסימיליאן, כשהיא התפרסמה בכוכב נולד לראשונה, וכאילו היה כזה השמנמנה שזה, וואו, היא ממש לא הייתה אפילו שמנמנה.
נכון, ויותר מזה, הבדיחות שהגיעו כתוצאה מזה, אני, כפי שגיל הסגירה, אני רואה שיר שלנו שוב ושוב, ואני ראיתי את כל העונות יותר מדי פעמים, אז אני בערך זוכרת את זה בעל פה, אבל כל פעם מחדש אני מופתעת מהלגיטימציה של בדיחות שעשו שם על שמנים. עכשיו, לא כי כותב הסדרה לא כותב נהדר וכי הוא איש רשע, אוקיי? אני לא מצביע.
זה מה שהיה מקובל.
בדיוק. כן. היה מאוד לגיטימי להצביע ולצחוק על נינת שהיא שמנה ושיש לה פה ושיש לה שם ושהיא עצמה צוחקת על זה. וזה היה כמו...
שאני בטוחה אגב שזה גם צילק אותה, כאילו...
I don't know.
היא הייתה באיזשהו מקום מוכרחת ל...
מוכרחה? מה זה מוכרחת? גיל.
אוקיי, כן, יש מצב. מוכרחה. מוכרחת, מוכרחת, מוכרחת.
תמשיכי.
וואו, כן, יש מצב יצא לי. כאילו, בקיצור, היא הייתה צריכה להצטרף לזה בשביל להיות מקובלת חברתית בהיבט הזה.
אני לא יודעת אם אנחנו נחליט עבורה את הדבר הזה, אבל באופן חד משמעי
היא השתנתה. כן, אני מניחה. לא להצטרף בקטע שהיא רזתה. בקטע שאם את אומרת שהיא בעצמה הייתה צריכה לצחוק על עצמה בטקסט,
יכול להיות שזה היה מצחיק, תשמעי, גם אני כאדם שמן, ואני יודעת את זה גם על אמא שלי, לדעתי, כאילו אם אני זוכרת נכון, שההתעסקות הזאת, ההנחכה של היותנו שמנות בחדר, הייתה הרבה פעמים מאוד מהירה. כאילו, סתם אני אשתף משהו, אני, לי מאוד מפחיד, זה לא, אני יודעת שאני לא השמנה היחידה שתחשוב את זה, לשבת על כיסא פלסטיק, קטר. רק המחשבה שהכיסא עבר קצת יותר מדי אנשים שישבו עליו, ובמקרה הוא יהיה על העוקם, ואני אפול לו שהוא יישבר, הדבר הכי מפחיד בעולם. עכשיו, זה לא קרה לי בחיים. אוקיי, כן קרה סביבי פעם, אנשים שאני מכירה, אבל זה לא קרה לי בחיים, אבל אני אעשה הכל כדי להימנע מלשבת על כיסא פלסטיק. רק הצורך לנסות לתפוס את הכיסא שהוא לא פלסטיק וכאלה, אני אגיד את זה פשוט. אני פשוט אגיד, זה לא כיסא בשבילי, אני שמנה. זה כאילו נשמע כמו אומץ, אבל בעיניי זה לא אומץ, זה כניעה קצת. אני קצת נכנעת לדבר הזה. כאילו, בחיית רבק, למה אני צריכה לוודא שאני מגיעה למטוס ויש לי... שוב, אולי בעיה שלי, אולי לא, אבל בעיות של שמנים, סבבה? מגיעה למטוס ויש חגורה מספיק ארוכה, יושבת בקולנוע ומקווה שהכיסאות מספיק נוחים, מגיעה להופעה ויושבים על כיסאות פלסטיק. כלומר, הדברים האלה, אני לא אומרת כל היום תחשבו איך אתם יכולים לעזור לשמנים להתנהל, אבל העולם לא מוכן לנו. למרות שיש כמות לא מבוטלת של אנשים שמנים. אובייקטיבית אני אומרת את זה, כן?
עובדתית, כן.
כן.
מעניין, לא חשבתי על זה ככה, אני חשבתי כאילו כמה, הצורך... זה ביום, כמה זה ביום-יום יכול לתפוס.
מאוד. אותה. ולפעמים הצורך להנחיח את העובדה, שהי, אני שמנה, בוא
נדבר על הפיל
שבחדר, כן. אוקיי?
הנה, אני עכשיו את עושה את זה.
נכון, זה גם, ליטרלי. אני מקלילה את כן. מה שהחברה לא יודעת להקליל. אני נותנת לחברה אישור, אפשר לצחוק איתי על זה. זה באמת
אפשר
ככה.
אפשר לדבר איתי על זה, זה כבר... כי גם זה הרבה פעמים לא מדברים על זה בכלל.
נכון. אבל אני מאמינה שעל לדבר על זה...
אז את אומרת, לא רק נדבר על זה, גם נדבר על זה בסבבה, כאילו, הכל טוב.
נצחק על זה. וזה הקטע של השמנופוביה, וזה שם גדלנו על זה, כי בשנות ה-2000 צחקו על זה. אז אני גדלתי למציאות הזאת, שאם אני רוצה להתקבל בסביבה חדשה בעיקר, לא בסביבה שלי, בסביבה חדשה, אני אנחיח את זה מהר מאוד. אוקיי? אני אגיד, אני שמנה, בואו, יאללה, עברנו את השלב הזה. וזה כי לצחוק על השמנים היה דבר מאוד מאוד חזק, וגם בשנת 2023, שזה 20 שנה אחרי מינימום, אוקיי? זה לא דבר שנשכח מהחברה.
אנחנו כבר ב-2024.
נכון, 2024, נכון. גם ב-2024.
זה טרי, אבל אנחנו פה.
אבל שמנופוביה לא נעלמה.
אנחנו פשוט תקועים בשביל לאוקטובר בגלל זה.
זה נכון, האמת. כן, אני פשוט חושבת שזה משהו שאנחנו לא יכולים לשכוח כחברה, אנחנו נעוצים בזה עדיין. יש אנשים שלא מעוניינים להתקדם משם, או לא תורכים להתקדם משם, או בכלל לא חושבים על האופציה של להתקדם משם, ולכן נאמרות המון המון נמרות, ולכן הטלוויזיה עדיין קצת לוקה בזה, פשוט לשמחתי ולא לשמחתי, אנחנו בעידן הפוליטיקלי קורקט, ככה שכבר לא אומרים דברים לא לגיטימיים בטלוויזיה, אבל זה שם, ההומור שם, בדיחות שמנות עדיין יש בסטנדאפים, עכשיו... אין לי בעיה, בסטנדאפים צוחקים על הרבה דברים, אוקיי? אבל
זה
מה...
זה גם השאלה היא איך עושים את זה.
אבל סליחה להשוואה, בוא נגיד שלא בכזאת קלות יצחקו בסטנדאפ על אתיופים, כי הבינו שזה משהו שפוגע באוכלוסיות בצורה פרקטית, כנ"ל שמנים. גם זה צריך רגע להפסיק לצחוק על זה, רגע לסדר את הדפיקות החברתית הזאת, רגע לעזור לאנשים שמנים לעבור את החיים החברתיים שלהם בכבוד, ושלא ישפטו אותם על פי החיצוניות שלהם בלבד, במיוחד רופאים. אוקיי? שזה בכלל
אבל אבסור. ממש לא רק, זה...
נכון? ואז לא אולי רק. יזרום לי שיחזרו לצחוק על זה בסטנדאפ. את מצליחה להבין מה אני אומרת?
כן.
זה דעתנו.
זה דעתנו, כי יושבת עם לני. זה גם דעתי. אולי בא לי, כאילו בא לך שנדבר על מה שרצית לדבר בהקשר של, כאילו הצד השני של זה. לא יודעת אם זה הצד השני.
מה, סקיני?
לא, העידוד השמנה.
גילית
את הנושא. זה לא הצד השני, זה כאילו תופעת לוואי של דווקא ההתקדמות עם השמנופוביה, לדעתי. כאילו, השיח על... לני. השיח על שמן זה לאו דווקא לא בריא, וכל השיח הזה מביא איתו תופעת לוואי של... שמסתכלים עלייך או על אנשים שמדברים דימוי גוף חיובי וכזה, והם בעלי איזשהו עודף משקל, כי הם מעודדים השמנה.
נכון.
נגיד, לי פחות יאמרו את זה.
נכון, האמת ש...
למרות שאנחנו מדברות את אותם כאילו מסרים, חשוב להגיד.
נכון, ברור, כי אני נושאת על עצמי את הנראות שלי.
כן.
ולמה רציתי לדבר על זה? בעצם גיל ואני דיברנו ש... יש מושג מאוד מאוד פופולרי ברשת לייטלי, לייטלי זה בכמה שנים האחרונות, שנקרא עידוד השמנה. עכשיו זה לא בוא אני עודד אתכם, אלא זה אנשים שמצביעים על יוצרות ויוצרי תוכן שמנים, ואומרים מה שאתה עושה זה עידוד השמנה. יבוא אני.
מעצם זה, חשוב להגיד, מעצם זה שפשוט מראים איזושהי אהבה עצמית או קבלה עצמית.
כן,
לא סתם...
ומעצם זה שאנחנו שמנים. כאילו זה גם חשוב. ואחד הדברים שלא רק אני, שהרבה כמוני אוהבות להגיד ולדבר עליו, לני בחיים לא מדברת כל כך הרבה, והיום היא החליטה לשוחח.
יש פה פשוט מלא עניין.
כן. את רוצה להשתתף בפודקאסט? אין דבר כזה עידוד השמנה. בלתי אפשרי לעודד למשהו שהוא כל כך, כל כך מנודה וסנו חברתית. אני לא אומרת שכל אדם שמן הוא מנודה, אני לא אומרת שכל אדם שמן הוא סנו חברתית. הדבר הזה, השמנה, הוא כל כך טבו, כל כך, כל כך לא מקובל חברתית, כל כך לא מובן חברתית, כל כך לא אהוד, כל כך לא, אי אפשר לעודד לשם. וגם אף שמנה ושמן, אין להם עניין לגרום לבן אדם אחר לחוות את החוויות האישיות הקשות שלהם כאנשים שמנים. המושג עידוד השמנה לדעתי, ואני ככה ברעל שלי כרגע, אני בכעס שלי כרגע, הוא המצאה של אנשים שמנופובים, של אנשים שלא יודעים להתמדד עם body positivity שקשור לאנשים שמנים, שמבחינתם אדם שמן הוא עצלן, נושא מחלות, וזהו. כאילו השמנה היא מדבקת. היא לא מדבקת, חיים.
זה כמו, זה ממש כמו הומופוביה, זה מזכיר.
ממש.
זה, ממש אותו דבר.
ממש.
כאילו אנשים להטאבים הם חולים, אז אני פשוט שונא אותם, נקודה.
אני שונא אותם ואני מפחד מהם.
כן.
זה בדיוק כמו הומופוביה, ואני קצת מצטערת שלא נתנו את ההשוואה הזאת מוקדם יותר.
אז הנה, טוב שאני פה.
נכון, זה באמת נכון. ו... יש סיפור שקרה ברשת לאחרונה, אני אספר עליו, בסדר?
כן, את שואלת אותי, מבקשת
כן,
רשות?
כן, אני חברה שלי.
בוודאי. פודקאסט שלי, פודקאסט שלך.
יש בחורה צעירה בטיקטוק שנקראת גברת שווארמה. זה שם שהיא נתנה לעצמה. מה שהיא עושה, היא אוכלת שווארמה, וזהו בעיקר, זה מה שהיא עושה. והיא בחורה מאוד גדולה, פיזית, והיא בחורה צעירה, והיא קצת, אני ארשה לעצמי להשתמש במילה גסה, בהתנהגות שלה. בדיבור, בהתנהגות, במילים, אוקיי? כאילו היא לא מקללת, אבל הכל כזה קצת גס מדי. לא מדי, סליחה, אני לא אשפוט. גס, אוקיי? הגיעה, מפיק מוזיקלי בשם רון נשר. רון נשר היה פעם עבד עם סטטיק ובנל, שמעו עליו קצת סביב ריבים שהיה לו איתם. הבן אדם לא מאוד סימפטי, ולא מאוד יודע לשתוק. והוא התראיין
לפוד... היה איתו כבר מלא עניינים.
כן, הוא אוהב לעשות סנסציות. והיה איתו ראיון עם בן בן ברוך, יש לבן בן ברוך פודקאסט, והוא שם דיבר עליה. כשהוא מגיע מאיזושהי מחאה של כזה, אל תשכנעו אותי לעשות דברים לא בריאים, שוב, מכניס עניין הבריאות, והוא מדבר עליה בצורה מזעזעת. כמובן שהוא אומר שהיא בסך הכל בחורה יפה, יש לה פנים יפות, כל מיני מילים כאלה שכל מה שבא לך לעשות זה להביא נבוט ולהביא, לא?
כזה למרות.
כן, היא נורא בחורה יפה, תראה, זה בחורה יפה, היא כל מיני דברים מתנסים כאלה. והוא אומר שהיא אוכלת את עצמה למוות, ומשווה אותה לעידן אוחיון, זכרונו לברכה, שהוא טיקטוקר שנפטר בגיל מאוד מאוד צעיר, ככל הנראה בגלל השמנת יתר. בגלל תופעות.
קיצונית, יש להגיד.
נכון. אבל זה היה קשוח ונבזי. ועומדת שם בחורה מהצד השני, והיא העלתה על זה סרטון, ובכתה וכו וכו וכו. ואז כמובן שמגיע, אל תבכי אם את עושה, אם את מעלה את התכנים האלה, תעמדי מאחוריהם, כלומר, הלגיטימציה להיכנס בגברת הזאת, שהיא אדם חופשי, שלא עשה רע לאף אחד, שלא עודד אנשים לרצח, שלא עודד אנשים לפשע, כל מה שהיא עשתה, כל הפשע שלה, היה לעמוד מול מצלמה, במשקל שבא. מסוים, לאכול שעמה ולעשות צחוקים. זה מה שהיא עושה. היא גם לא כל מה נאכלת שעמה, היא עושה צחוקים, היא באה לעשות צחוקים. היא בחורה צעירה, שזה מה שהיא באה לעשות. ואתה, אדם עם, עם, עם גבר, עם מוכרות, בסדר? כאילו, מפורסם, so called, משתמש בזמן מסך שיש לך, לדבר עליה, ולקבל חשיפה, כי ברור שאתה תקבל חשיפה, כי שמנופוביה זה דבר פופולרי.
זה בשביל זה. זה בשביל זה.
והיום, יבוא מי שיגיד שזה לא בסדר, והיו הרבה סרטוני נגד וכו וכו, כן, טיק טוק זה מקום כיף. אבל בסופו של דבר, האנשים שכתבו לו תגובות חיוביות, זה מי שיסכים איתו. וכמות התגובות החיוביות, היא לא נמוכה. זה לא טאבו לצחוק עליה. זה לא טאבו להיכנס בה. זה לא טאבו להגיד שהיא מעודדת להשמנה, שזאת מילה מומצאת. זה מושג מומצא. כן. אני בחיים לא פגשתי מישהו שאומר, תשמיני!
כן.
אבל השמנת יתר קיצונית. נו, בחיית רבק.
זה פשוט, זה מושג שכאילו מבטא את הפחדים שלהם. זה בדיוק זה.
נכון.
אני גם חושבת שמי ש... כאילו, באיזה זכות, שוב אני עם הכאילו הזה. שכחתי מה רציתי להגיד, בגלל שנתקעתי עם הכאילו הזה. אני לא מצליחה להבין את ה... את המה להזזל אכפת לך.
למה
אם,
זה עניין
אם
לך?
אם אתה חושב, נניח ואתה חושב שהיא ממש לא בריאה, מה אכפת לך? זה הגוף שלה, היא יכולה לעשות עם הגוף שלה מה שהיא רוצה. חטא,
צנות.
נניח והיא באמת לא בריאה, אנחנו לא, יכול, אנחנו לא יודעים להסיק את זה, אנחנו לא הרופא שלה. אבל נניח שהיא באמת לא בריאה, מה אכפת לך?
את זוכרת את דיברנו על זה כבר, את זוכרת יורדים בגדול? את זוכרת ברור. הברבור, המראה, ברור, כל הדברים ברור. האלה? נורא לגיטימי לא לרצות להיראות לא בסדר, כי במרכאות כמובן לא בסדר. יש דברים שחברתית הם לא בסדר. השמנה היא מה שנקרא עומדת בסדר העדיפויות של מה שאנשים לא רוצים. הבריאות היא תירוץ, היא תירוץ. באמת אני אומרת, היא תירוץ, כי הדברים הם לא שחור ולבן. זה לא אדם שמן לא בריא, אדם רזה כן בריא, אנחנו יודעות את זה. אנחנו יודעות את זה?
אנחנו יודעות את זה.
חברתית, זה לא מובן. איך את יכולה להיות שמנה ולאהוב את עצמך? איך זה יכול להיות? כל החוסר הבנה הזאת, כל המציאות שגדלנו לה, אנחנו גדלנו לזה. זה אינדוס תודעתי. לא אומרת שעומד מישהו למעלה ואומר, מה אני אנדס היום תודעתית? שנאת השמנה. לא אומרת את זה.
לא, זה לאורך שנים נבנה.
שנים, שנים. הלגיטימציה של זה. עכשיו, משהו בי מרגיש שיש אחוז לא מבוטל של בנות ששמעות אותנו, או שמעו אותנו כבר מדברות על זה, או... מבינות את האג'נדה, אני גם יודעת שיש מי שלא, שמבחינתה השמנה זה חוסר בריאות וזה בא לעבור. המון נשים יכולות לשמוע את זה, כן? אבל אני מאמינה שיש פה אחוז גדול של נשים שמבינות את המסר של מה שאנחנו מנסות להגיד. אבל הסיבה שלי היה חשוב לדבר את הפרק הזה, זה כמובן יצא כתוצאה מהמקרה שהיה לי אז בקופת חולים, ממה שספרתי לכן, אבל אני מרגישה שהלגיטימציה שלי להסתובב בעולם היא אשכרה פחותה משל אישה רזה ממני. כאילו יש אנשים שמבחינתם נמחק לחלוטין כל מה שאני, מה שעשיתי, מי שאני, מה שלמדתי, החברה שאני, בת הזוג שאני, האמא שאני, כל מה שאני, אני 360 מעלות בן אדם, אני דמות, מה שנקרא דמות גדולה מלאה ויפה, לא פיזית אלא פנימית, והשמנה שלי, או המשקל שלי, או הנראות החיצונית שלי, היא מה שקובעת איך תתייחסו אליי?
יש דוגמה מעולה על זה, בהיבט של, שכשאני אמרתי, אני לא יכולה להזדהות עם זה, אנחנו שתינו חברות באותו פרויקט, בפרויקט סלפרי של ויצו, ואנחנו הולכות ועושות הרצאות וסדנאות מול בני נוער ברחבי הארץ, שמדבר על דימוי גוף ודימוי עצמי, אבל בעיקר באמת על דימוי גוף, תגובות שאת מקבלת כאישה שמנה שמגיעה לארצות על דימוי גוף, זה הרבה פעמים כאלה תגובות, נכון? ואני פעם אחת לא קיבלתי תגובות כאלה. אני אגב מקבלת לפעמים תגובות הפוכות של כאילו מה לגיטימציה שלך בכלל לדבר על דימוי גוף כאישה לא שמנה. שזה גם נושא בפני עצמו מעצבן וזה, אבל לא לשם כך התכנסנו. אבל הנה זו דוגמה, אנחנו בגיעות לעשות את אותה עבודה מול אותו האוכלוסייה, אותו סוג של קהל, ומקבלות תגובות שונות לגמרי רק על סמך הנראות שלנו.
נכון. מודה שגם אני, כשאני מקבלת את התגובות האלה, מה שנקרא, נפתח לי אבנטיל.
כי זה נותן לך חומר.
אני נכנסת לדבר על זה ואני רוצה, בדיוק, זה נותן לי חומר. אבל באמת, הנראות שלי תביא איתי ביקורת מסוימת. מה שאני בטוחה שיש שעוד אוכלוסיות חובות, אני בטוחה, עכשיו פחות עושים את זה, אבל שפעם בלונדיניות, נגיד, חוו הרבה סטיגמטיות כלפיהם, כי הקטע היה שבלונדיניות הן טיפשות. אוקיי? יכול להיות שפשוט הסטיגמה הזאת התפוצצה די מהר, כי אנשים הבינו שלא שופטים אינטליגנציה של אדם על פי צבע השיער שלו. אבל ברור שיש לא מעט אנשים.
זה הזוי שצריך להגיד את זה.
כן. אבל זהו, זה. ברור שיש לא מעט אנשים שחווים כל מיני דברים.
אני מקווה שיגיע יום שנגיד איזה הזוי שהיינו צריכים פעם להגיד שלא מסיקים על בריאות מנראות.
נכון.
ונצחק על זה ככה כמו...
Amen to that, מה שנקרא.
כן.
ועכשיו אני מרגישה שאנחנו מוכנות לזה. את מוכנה לזה, גיל?
אני מוכנה לזה, רוני.
אז אולי הגיע הזמן לפינה. האהובה, היפה והטובה. שלא מעודדת להשמנה, אבל מעודדת לאהבה עצמית.
לדברים צוביים.
אני מזניקה.
תזניקי כבר.
1, 2, 3, and טיפ מחברה טובה.
וואי, איך התגעגעתי לפתיח הזה.
נזכיר.
נזכיר, כן.
שטיפ מחברה טובה, זו פינה נדירה, שמגיעה בסיום כל פרק, ומטרתה שאנחנו ניתן לכן טיפלה קטנילה, אבל לא מאיזה אשת מקצוע, אלא באמת מחברה טובה. כמו לי כבוכן.
אולי היום זה כן קצת מאשת מקצוע.
טוב, קצת. אז יאללה, תני לנו ברס.
כלומר, אני. אז אני חובשת כרגיל את כובע המאמנת שלי.
איך היא אוהבת לחבוש.
איך היא אוהבת. באמת כי ניסינו לחשוב כזה, האמת שזה גם... הייתה לי איזו שיחה עם, באמת עם מתאמנת שלי הבוקר על משהו דומה, של הערות, קבלת הערות מאנשים, כמו שקורה לנו בשמנופוביה. לנו, הכללתי את עצמי, הרגע אמרתי שאני לא מבינה את זה, אבל...
כחברה.
כן, כחברה. אז אני חושבת שחשוב לזכור ש... כאילו, חשוב להגיד, אנחנו כן שואפות לשנות את החברה. אנחנו כן שואפות שלא תהיה שמנופוביה בעתיד, ואנחנו כפרטים, כאינדיבידואליות, עושות מה שאנחנו יכולות בשביל זה. עם זאת, חשוב גם לזכור שאנחנו לא נוכל לשנות את כולם, ואין לנו אחריות אמיתית על פיות של אנשים אחרים ומה שהם אומרים. יש לנו אחריות... אך ורק על עצמנו, אחריות מלאה ובלעדית, שזה אומר שאם אני מקבלת איזושהי תגובה על הנראות שלי, או איזושהי הערה, או איזשהו משהו כזה, מדברת בעיקר למי שחווה שמנופוביה בעצמה, יש לך את היכולת להחליט איך את מגיבה או חושבת בסיטואציה הזאת. בדיוק כמו בדוגמה של רוני עם האח השמנופוב, לרוני הייתה את הבחירה, האם להיעלב מזה, או האם לא להיעלב מזה. עכשיו, נכון שזה נשמע כזה, מאוד כזה רומנטי, של כזה, יש לך את יכולת הבחירה לא להיעלב.
את בוחרת.
את בוחרת. אז, לני, חיים, עוד שנייה אנחנו מסיימות, ואנחנו נדאג לך. כן, זה קצת קטע לי תחות המחשבה, אבל אני על זה, אני פה איתכן. אז, זה כן נשמע קצת רומנטי וקלישאתי, אבל יש בזה משהו, כי כשאני... מספיק בטוחה בעצמי, ואני לא צריכה את האישורים החיצוניים שיגידו לי שאני בסדר, או לא נוגע בי, כמו שרוני אומרת, כבר לא נוגע בי, שמאירים לי על איך אני נראית, או על משהו, אז יש איזה מין כוח כזה שאני שולטת בסיטואציה. למרות שאני לא שולטת במה מישהו אחר אמר לי, אני שולטת בסיטואציה כשאני... מספיק חזקה עם עצמי. אז זה דורש הרבה עבודה, כן?
זה בהחלט תהליך.
זה בהחלט תהליך, וכמו שרוני אמרה מקודם, זה לא קרה ביום ולא ביומיים, והיא הייתה צריכה לעבור כמה וכמה דברים, או כמה וכמה פעמים של הערות על הנראות שלה, בשביל להגיע למצב כזה. אבל אפשר להתחיל להתאמן על זה, ולהתחיל להתאמן על זה, זה להתחיל קודם כל להיות מודעות לזה, כשזה קורה. להבין רגע ממה... איזה הערות פוגשות אותי, ממה, מה פוגע בי, ולהזכיר לעצמנו שמי שמאיר לנו זה, זה שלו, זה מעיד עליו, הרבה דברים
עובר גם עליו לנו, משהו, יש לו אישוז משל עצמו.
כן, יצא לנו גם לדבר על זה באחד הפרקים, אני זוכרת שאני חושבת לא זוכרת באיזה פרק, עבר הרבה זמן. כן, חשבתי אולי נפנה גם לפרק הזה, כי הוא היה חשוב, אבל לא משנה. מי שמאיר לנו הערה, בדרך כלל, זה אומר שהדבר הזה פגש אותו באיזושהי צורה. ולהזכיר לעצמנו את זה שהבעיה היא לא בי, הבעיה היא באח השמנופו בזה, לצורך העניין. זה דרך שעוזרת להתמודד עם המחשבות השליליות שעולות לנו על עצמנו בסיטואציה. נראה לי שאמרתי את מה שרציתי להגיד. בסוף איכשהו זה קרה.
זה יפה, נהייתי.
אוקיי, אז אני אוריד את הכובע שחבשתי, ואחזור להיות החברה הטובה שלכם.
אני חייבת להוריד את הכובע שהיא חבשה.
ונגיד ש... וואי, זה באמת נושא... כאילו, אפשר להמשיך לדבר עליו שעות, אבל לניצחה...
היא צריכה יחס.
יחס, כן. אז אנחנו... מה זה מודות לכן? כאילו, אני ממש התגעגעתי להקליט. תראו, לא תראו, תשמעו, רוני מקרבת את לני למיקרופון, כדי שהיא תגיד ביי. היא לא רוצה, היא רוצה משהו אחר. היא לא רוצה. ניסינו. תודה רבה שהייתן איתנו, ותספרו לנו, בכל דרך שתמצאו לנכון, נגיד באינסטוש, דברים שעלו לכם בעקבות הפרק, אם חוויתן שמנופוביה, מה אתן חושבות על הטיפ מחברה טובה שלנו.
על הפרק באופן כללי.
על הפרק באופן כללי, אם התגעגעתן אלינו, כי אנחנו בטוח כן, ואנחנו נתראה בפרק הבא. בקרוב.
ביי חמודות.